אנחנו סיימנו פחות או יותר את פסקה ד', נכון? אנחנו בספר אורות, בעמוד קנ"ט, פרק ו', פסקה ה'. נכון? סיימנו את פסקה ד'. כמעט סיימנו עד הסוף, נגיד שסיימנו. ה', סוף עמוד קנ"ט למטה. בואו נקרא את הפסקה, לא ארוכה, נקרא את כולה. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי נטמע ישראל על ידי תאומת עבודה זרה, נתחלחלה התאומה כל כך עד אשר הכריח היה לשבור הכל, ולא הייתה הנטייה יכולה להתקיים בתארתה כי אם בהיותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. ועתה אף שניתר הרוח הרבה על ידי צירוף הגלויות, מכל מקום הוא עדיין צריך טהרה מרובה כדי שנוכל לבוא אל הקודש בכל בחינה שבכנסת ישראל, כי לפעמים רוח לאומי יהיה כרוך ברוח של טומאה ושל רשעה עד שישפיע הרשעות גם על הדבקים בו. אומנם באחרית הימים כשיתעוררו ישראל לאהבת ארץ ישראל ותהיה תשוקת האומה הגדולה אליה, יהיה נקל לקדש את הרוח, מפני שרעיון הקדושה קשור הרבה בארץ ישראל, כמו שעצם הקדושה בפועל נעוצה בה. על כן תטהר גם את הרוח אשר נפגע וקלט בקרבו איזה זוהמה, כי וכיפר אדמתו עמו כתיב. טוב, יש פה מה לברר. בואו נחזור למשפט הראשון. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי נטמע ישראל על ידי תאומת עבודה זרה, נתחלחלה התאומה כל כך עד אשר הכריח היה לשבור הכל. רק נקרא עד סוף המשפט. ולא הייתה הנטייה יכולה להתקיים בתארתה כי אם בהיותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. טוב, קודם כל החלק הראשון, מפני שבכוח של הרוחניות, זאת אומרת יש באדם גרעין קודשי, יש בכל מציאות יש גרעין אלוהי שמחיה אותה. אמרנו הרבה פעמים שאתה מחיה את כולם, זאת אומרת שאם לא היה גרעין אלוהי חיובי בכל מציאות אז היא לא הייתה. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שיש גרעין חיובי אלוהי בכל דבר? מעצם זה שהדבר הזה נמצא, עצם זה שהדבר הזה קיים, בין אם מדובר על טבע, בין אם מדובר על היסטוריה, לא משנה, עצם זה שיש תפוז, זה אומר שיש שם גרעין אלוקי, כי אולי גרעין אלוקי לא היה תפוז, כי האומן נמצא באומנות והוא מחיה, ואתה מחיה את כולם, אז הגרעין החיובי האלוהי הזה נמצא בכל מציאות, וכן בכל מאורע היסטורי. כי למאורע ההיסטורי הזה לא הייתה יכולת אחיזה במציאות, יכולת הופעה במציאות, אם לא היה גרעין אלוהי שמחיה אותו. ולכן, אומר הרב בסגנון אחר, שבעצם בכל שקר יש גרעין של אמת. והתפקיד שלנו קודם כל זה לזהות את גרעין האמת הזה, להעצים אותו, לצרף אותו לגרעיני אמת אחרים, ולהילחם בשקר בצורה נכונה, כדי שבאמת נוכל לזהות את אותו גרעין האמת, ואת האמת שנמצאת אפילו בשקר עצמו, אולי תכף נדבר על זה קצת יותר. אז קודם כל, יש אם כן כוח רוחני חיובי הנמצא בכל יש. עכשיו, הכוח הרוחני החיובי הזה לא תמיד הוא מתלבש בלבושים חיוביים. זאת אומרת, ניתן אולי דוגמה יותר פשוטה. אחד מהכוחות הרוחניים, לא במדרגת הנשמה, אלא במדרגת הנפש הנמצאים באדם, זה הרצון. האם עצם הרצון, עצם זה שיש לאדם רצון, זה טוב או לא טוב? לכאורה זה טוב, זה רצון השם. אם הקב"ה ברא באדם רצון, אז הרצון הזה כנראה יש לו תפקיד. זאת אומרת, האם האדם יכול לרצות לא לרצות? לא, כי גם כשהוא רוצה לא לרצות, הוא רוצה. אז הוא רוצה לא לרצות. זאת אומרת, שנייה אחת, לפני הבודהיזם, בואו נדבר על היהדות קצת. אז לפני שאנחנו מדברים על הטיית הרצון, יש קודם כל עצמיות של רצון. אז אומר הרב בכמה מקומות, על עצמיות הרצון אין בחירה. הבחירה החופשית נמצאת בהטיית הרצון. אז הרצון זה סוג של כוח רוחני, לא במובן הנשמתי, במובן הנפשי. יש לאדם כוח רצון, ועל הטיית הרצון, על זה האחראי האדם. שם נמצאת הבחירה החופשית שלו. אבל על עצם הרצון, האם האדם יכול לרצות, לא לרצות? אין דבר. האם האדם יכול לבטל את רצונו? אין דבר כזה. גם אם אני רוצה לבטל רצוני, אני רוצה. בסדר? לכן יש באדם כוחות רוחניים. כרגע אנחנו מדברים על הכוח הרוחני האלוקי, לא רק על הכוח הרוחני, נקרא לו הנפשי. והכוח הרוחני הזה הוא יש, הוא מציאות קיימת. עכשיו, השאלה איך הכוח הרוחני הזה יוצא לפועל. האם הוא יוצא נכון או יוצא לא נכון? עכשיו, אני אומר עוד פעם את המשפט הראשון. גם אם הוא יוצא לא נכון, עצם זה שהוא יוצא, שהוא קיים, שהוא יש, זה מראה שיש בו גרעין פנימי שהוא נכון. אז ב-99% שקר יש גם אחוז אחד אמת. זה לא כמותי, זה הרבה יותר איכותי, אבל... לכן מפני שבכוח של הרוחניות. מה זה כוח של הרוחניות? יש באדם כוח, בכוח, כישרון, תכונה, יכולת, של מציאות רוחנית. בין אם המציאות הרוחנית הזאת היא מציאות אלוהית, בין אם המציאות הזאת היא נפשית, בין אם המציאות הזאת היא מתוקנת, בין אם המציאות הזאת היא מקולקלת. יש ספר שלם שנקרא אורות האמונה של הרב קוק, ספר קשה, לא לומדים אותו כל כך, ששם הרב מדבר רק על דבר אחד, על עיקרון אחד, לזהות את האמונה שבכפירה. בסדר, למשל הרב כותב בספר אורות, הזכרנו את זה פעם, שיש באתאיסטיות גרעין אמוני שמבחינה מסוימת הוא יותר גבוה מכל האמונות כולן. מה הגרעין האמוני שיש באתאיסטיות? בזה שאנחנו מתייחסים אל הבורא בשלילה ולא בחיוב. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים מה הבורא כן, אנחנו אומרים מה הבורא לא. כי איך אני יכול בכלל להבין את הבורא? משפטים קצת מורכבים. בואו רגע, אני רוצה רגע, הדוגמה שהזכרנו עכשיו היא דוגמה טובה. תפתחו רגע ברשותכם בעמוד קנון דלד. עסקנו בזה לפני, בזמן חורף, בפרק ה' ישראל ואומות העולם. בואו נתחיל רגע בסוף עמוד קנון ג', ממש ארבע מילים אחרונות בעמוד קנון ג' למטה. כי האלוהות המובנת והניכרת, כלומר אלוהות שיכולה להיות מובנת בשכל וניכרת בכל מיני סוגים של, נקרא לזה ניכרות, כלומר אני יכול להיפגש איתה, על פי מידה נבראת, על פי מידה של נבראים, כחוכמה וגבורה, כלומר כשאני אומר אלוהים גיבור, אלוהים חכם וכדומה, וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות. זה שאנחנו כנבראים מגדירים את הבורא במושגים שלנו, הבורא חכם, הבורא גיבור, למשל, כן? זאת עצמה אליליות. מפני שקרותה והיעדר מציאותה, תראו את המשפט הבא. ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת. הכפירה ששוללת את האלוהות, יש בצד מסוים של גרעין של אמת יותר מהאמונה שמדברת על הבורא במושגים של נבראים. מה? ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שהיא הכפירה השוללת שצדקה ממנה, צדקה מהאליליות, שכשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלוהות, עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. כלומר, יותר נכון לנו כבני אדם לומר על האלוהים באופן שולל מאשר באופן חיובי. כלומר, יותר להגיד מה הוא לא מאשר להגיד מה הוא כן. כן, כן, שיש מילים להכיל אותו. יותר נכון להגיד מה הוא לא. למשל, כשאני אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, נכון להגיד שחי אצל הבורא זה לא מת. אבל מה זה חי אצל הבורא? לא יודע. חי וממשיך להיות חי. אז אני אומר שהוא לא מת. אבל מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא חי? הוא חי במושגים שלנו? וכי אפשר להסביר מה זה מושג של חי ביחס לבורא? אין לנו שם תפיסה בכלל. אין לנו שום הבנה, שום שייכות. לכן, לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהן למושג האמיתי של האלוהות, כלומר, כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם, ובזה הם אמת, כי האדם רואה את עצמו כסובייקטיבי ביחס לאובייקטיבי שאין לו שם השגה. שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, מה האלוהי הוא כן, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות. זה הכל שלילי ואפס ביחס למה שהאלוהות בעצמה. מפני שההגבלה והאפסיות, הגבלה שלנו והאפסיות שלנו ביחס לבורא, הנה הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ממה שתהיה מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות. כלומר, יותר שייך ביחס, היחס שלנו לבורא, ביחס להגבלה והאפסיות, מאשר היחס של ההוויה והישות. טוב, דברים קצת נשגבים. שאין במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. לכן אני חוזר שוב, שהכפירה השוללת מנצחת את האליליות בכך שהיא יותר מדויקת במה אלוהים, דהיינו במה הוא לא, ולא האליליות שאמרה מה הוא כן. אז דיברנו על זה כבר פעם. אז הנצרות חשבה, תחזרו רגע עמוד קופון ג' באמצע, אמצע פסקה ד', הנצרות חשבה שיודעת את האלוהים, מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, ולכן הנצרות מסמנת את אלוהים, תקפצו לקטע הבא, ביחס לחסד והמוסר, לעומת האסלאם, שמייחס את האלוהים ביחס אל החוכמה והגבורה. מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, הבנה והרגשה במדרגת האדם הסובייקטיבי ביחס לבורא, כן היא המוסלמיניות ביחס אל החוכמה והגבורה. אומר הרב על שני אלה, כי האלוהות המובנת והניכרת וכו', היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שיקרותה, והוא לעולם תנוצח מן הכפירה השוללת שצדקה ממנה, כשנעריך את שתיהן המושג האמיתי של האלוהות. בסדר? אז יש כוח רוחני באדם, והכוח הרוחני הזה באדם צריך לצאת נכון מהכוח אל הפועל, והכוח הרוחני הזה מתלבש בכל מיני לבושים. הוא מתלבש בלבושים נכונים, הוא מתלבש בלבושים לא נכונים, עד כדי כך, למה הגענו לאתאיסטיות? עד כדי כך כדי להראות שגם מי שטוען שאין לו כוח רוחני, זה כוח רוחני. על עצם הרצון אין לי רצון, על הטיית הרצון יש לי רצון. אותו דבר פה, על עצם האלוהות הנמצאת באדם, אין לי בחירה. איך אני מתרגם את האלוהות, מבין את האלוהות, אפילו עד כדי שלילת האלוהות, פה נמצאת הבחירה. אז הכוח הרוחני הזה שנמצא באדם באשר הוא אדם הפרטי והציבורי, תכף נמשיך, לגבי הציבורי, הוא כוח קיים. עוד פעם המשפט הזה. מפני שבכוח של הרוחניות, יש כוח רוחני באדם, באנושות, באדם הפרטי, בישראל, באנושות, בבריאה, בעולמות. יש כוח כזה, זה כוח חיים כזה. טוב, מישהו רצה להעיר משהו מקודם? רצית משהו? לא. אוקיי, אז בואו נתקדם. מפני שבכוח של הרוחניות, הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי. זאת אומרת, יש כוח רוחני שמופיע באדם הפרטי, בצורות נכונות או בלתי נכונות, ויש כוח רוחני שמופיע בקיבוץ לאומי בצורה נכונה או לא נכונה. בסדר? עכשיו, כל קבוצה לאומית מתרגמת את הרוח לפי המדרגה שלה. עכשיו, אם דיברנו על קיבוץ לאומי, יש כאן עוד הערה שכדאי מאוד מאוד לשים אליה לב. אם אפשר שוב לחזור לעמוד קנ"ב, סוגיה שלמה, אני לא רוצה לפתוח אותה עכשיו, אבל סוגיה חשובה מאוד. פסקה ג' בעמוד קנ"ב, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחוסי. הרוח זה הכוח של הרוחניות. כלומר, יש באדם, באשר הוא האדם, שני רבדים. יש באדם רובד רוחני, ששייך, החל נקרא לזה, מרצון, מוטיבציה, מוסר, יותר גבוה, שכל, יותר גבוה, נשמה, מדרגות בכוחות רוחניים, ואלה כל הייתי אומר בכותרת מאוד לא מדויקת, כל עולם הערכים, האמונות והדעות, האידאות, הרצונות, החזונות, מלשון חזון, השאיפות, החלומות וכו', זה איזשהו עולם רוחני שנמצא באדם. חוץ מזה, יש באדם צד מעשי פרקטי. כלומר, איך אותם ערכים מוחלטים מתממשים או לא מתממשים באופן מלא או חלקי במציאות. לכן אומר הרב, הרוח והמעשה, יש באדם צד רוחני, יש באדם צד מעשי, ויש ביניהם יחס. מתאימים הם יחד בדרך יחוסי, נעזוב כרגע איך הם מתאימים. אני מדלג משפט אחד, אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. זה משפט חשוב שכשעסקנו בזה התעכבנו עליו, שלעולם, תמיד, עולם הרוח יהיה יותר גדול ורחב מעולם המציאות. כלומר, המציאות לעולם לא תמצא את כל עולם הרוח. זה לא שמפני שהמציאות לא מסוגלת להכיל בתוכה את כל עולם הרוח, אנחנו מקטינים את הרוח. בשום פנים ואופן לא. הערכים, האידאות מוחלטים, הם לא השתנו, לא השתנו בעבר, לא השתנו בעתיד. אבל קצב ההופעה, סדר ההופעה של החלקים של אותה אמת, והקצב, המהירות של ההופעה של אותה אמת, המהירות היא לא, הסדר ההופעה במציאות הוא לא כל כך מהיר כמו הערך עצמו. מעין זה אומר הרב, תסתכלו רגע, סליחה שאני קופץ היום קצת ממקום למקום, אבל זה חשוב להסביר את המושגים שבכלל אנחנו עוסקים בהם. תסתכלו ברשותכם באורות התחייה, פסקה ג' בעמוד נון ב' בספר אורות. תראו בערך שמונה שורות מלמטה. יש משפט שמתחיל אבל עכשיו, אתם רואים את זה? רק שנייה, עוד חמש דקות שנבין בכלל במה אנחנו הולכים לעשות. אבל עכשיו שוב אנו קוראים, רואים את זה? אז תראו בסוף השורה. אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות בראשית דרכנו, אין רע. זאת אומרת, אם אותו חיזיון גדול, אותה רוח גדולה, אותו עולם, אם אפשר לומר שלם, של ערכים ואידאות, אם אנחנו רואים שחלק מהחזון, חלק מהאידאות, חלק מהעולם הרוחני, חלק מהרעיונות שלנו, לא מצליח להופיע במציאות באופן מלא, אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות, מה זאת אומרת? זה לא שאנחנו מוותרים על החזון, אלא כרגע, בשלב הזה של המציאות, המציאות לא יכולה להכיל את כל החזון הזה. אז התקטנו ארץ ישראל השלמה, כרגע אנחנו רק בחלק מארץ ישראל. אז לא שבגלל שכרגע אנחנו בחלק מארץ ישראל ויתרנו על החזון. אנחנו לא ויתרנו על החזון ולא נוותר עליו לעולם ובסוף הוא יתממש בפועל. כרגע אנחנו יודעים שהמציאות יכולה לספק רק חלק מהחזון הזה. אז אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות, בראשית דרכנו, יש לה, למציאות את הקצב שלה להופיעת החזון, אין רע. תראו המשפט הבא מופלא. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. החיזיון יש לו כנפיים מהירות. החיזיון הוא שלם, החיזיון ככה הייתי אומר. החיזיון זה הכל עכשיו. זהו. מה? מהירות האור והכל. אבל המציאות היא לא הכל ועכשיו. היא החלק ואחר כך. עכשיו אנחנו צריכים להפנים. אני חוזר אלינו לקפיצה הקודמת, בעמוד קופנון ב' פסקה ג', לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. מי שלא מוכן לקבל את זה בשכל ובנפש, יש לו בעיה. כי אז הוא חי כל הזמן בתסכול מתמיד, איך המציאות לא מספקת את החזון באופן מוחלט עכשיו. לכן המציאות אין לה כנפיים מהירים אשר לחיזיון, ולעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. עכשיו, למה הגענו בעצם לפסקה הזאת? א', הדברים האלה חשובים מצד עצמם, אבל איך הגענו לפה מהפסקה שלנו? מהמילים, אם שמתם לב אצלנו כתוב, מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי. אני רוצה רק להסביר רגע את הרוחניות ביחס לרצון הלאומי. אז אומר הרב, אני חוזר עוד פעם לקוף מובד פסקה ג', אדם נורמלי ישר בריא, או עם נורמלי ישר בריא, הכוח הרוחני אצלו טבוע בטבע בריא טבעי, והכוח הרוחני הזה משפריץ, המילה משפריץ היא טובה פה, משפריץ באופן טבעי. אני אומר את זה רגע מהצד השני, כבר יתברר. האדם הבריא, מבחינה רוחנית, שהרוחניות משפריצה ממנו, לא זקוק למנופי לחץ חיצוניים או לתומכי חוץ כדי להופיע את הרוח הזאת. מה הם שני תומכי החוץ המצויים יותר? א', השכל. ב', הרב קורא לזה פה בפסקה ג', ההשפעה הקיבוצית, החברה. כלומר, אם אנחנו חיים במקום רוחני נורמלי, הרוחני פורצת מאיתנו באופן טבעי. הרוחניות פורצת מאיתנו באופן טבעי. אם הרוחניות שלנו היא חסומה, אז אני עכשיו צריך בשכל להוכיח את הרוחניות כדי שהיא תצא, או צריך את ההשפעה הקבוצתית שתשפיע עליי כדי שהרוחניות הזאת תצא. אבל כשאדם חי חיים ישרים, הרוחניות מופיעה באופן טבעי דרכו. הוא לא זקוק לא לשכל שלו, טוב, זה משום מסוכן המשפט הזה, כן? אבל באופן עקרוני. הוא לא זקוק לא לשכל שלו, ולא להשפעה החברתית. תראו רגע את המשפט הזה בג' המעשים, כל כמה שאינם מורגשים, כלומר אותו עולם המעשה שאמור להוציא את עולם הרוח באופן טבעי, אף על פי שלעולם גדול הרוח מהמעשה, המעשים כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כלומר ככל שהמעשה הוא לא מושפרץ מתוך עולם הרוח של האדם, כבר הם צריכים לאידיאלים, אידיאלים שכליים שהשכל ישלים את אותו טבע אנושי ישר חסר, ולהשפעה קיבוצית, השפעה חברתית. וההשפעה הקיבוצית, הנה המשפט שאנחנו מחפשים בקשר אלינו, וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. כלומר, אם יש קבוצה שיש לה עולם רוחני עשיר, אז המושגים הרוחניים שלה יהיו עשירים. ממילא אם היא תרצה לממש באופן המעשי את המושגים הרוחניים האלה, ותמיד יהיה הפער, אבל חלק מהמהות הרוחנית תצא לפועל. אז השפעה קיבוצית, קבוצתיות, קבוצה לאומית, תלוי במדרגת רוחה, איך היא מגלה את הכוח הרוחני שבה. מה? זאת אומרת, אם יש קבוצת אדם, קבוצה אנושית, שמדרגתה, שיש לה את הכוח הרוחני הזה, אבל מדרגתה היא מדרגה נמוכה, היא תוציא את הרוחניות הזאת בצורה מאוד מסוימת, מאוד חלקית, לפעמים מאוד שקרית, וכו'. ואם הקבוצה יש לה מדרגה רוחנית יותר עמוקה, אז היא תוציא את אותו כוח רוחני בצורה יותר מתוקנת, יותר שלמה, יותר מלאה. לכן ההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. רוח קטנה תוציא רוחניות קטנה. רוח גדולה, תוציא רוחניות גדולה. אז זה קשור למשפט שלנו, בואו נחזור אלינו. מפני שבכוח של הרוחניות, הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי, וואו, זה מתחיל להיות רציני פה. זאת אומרת, יש כוח רוחני שטבוע באדם הפרטי והציבורי. ב', כל אדם פרטי או קבוצה ציבורית מוציאה רוחניות מהכוח אל הפועל. עכשיו, היות ובכוח של הרוחניות, בעם ישראל, שנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי, ולא רק בעם ישראל, נטמע ישראל, כלומר העולם הרוחני שלנו, קיבל לבוש, ביטוי של קיבוץ לאומי, שהוא לא, הוא לא הערך הישראלי האמיתי, מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי, שימו לב, הרב עובר כאן מרוחניות לרצון. כלומר, הרצון זה הרצון האנושי, זה הבחירה. היא אמורה להוציא מהכוח אל הפועל את אותה, את אותו כוח רוחני שהוא כוח אלוקי, עוד לפני הרצון שלנו. אז היות והרצון שלנו הוא לא בדיוק רצון הבורא, אז הרצון שלנו תמיד מכוון לכוח הרוחני בתארתו. ואז הקלקול היותר קיצוני במציאות הזאת, זאת עבודה זרה. כלומר, איזה מין רוחניות, אנטיתזה, אנטיתזה לרוחניות האמיתית. והציבור רצה את זה. עוד פעם, מפני שבכוח של הרוחניות, הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי, נטמע ישראל, נורא, על ידי איזה תאומה? על ידי תאומת עבודה זרה. כלומר, מה זה בעצם עבודה זרה? עבודה זרה זה לא סתם אנחנו לא אצל הגננת פה משתחווים לפסל. עבודה זרה זה בעצם ביטוי קיצוני בצורה לאומית, אם אנחנו מדברים על עם ישראל, כעם שעובד עבודה זרה חדש שלו, ביטוי קיצוני באופן לאומי לרוחניות שיוצאת אל הפועל לא לפי הערך של הרצון האלוהי, לפי הערך של הרצון האנושי. עכשיו, יש מצבים, רק עוד משפט אחד, יש מצבים שבהם הרצון האנושי הבחירי המסוים, המילה מסוים פה אולי יותר טובה, הוא לא כל כך קלקל, או לא כל כך מיעט את העולם הרוחני, את הכוח הרוחני. במצב כזה לא צריך לשבור. במצב כזה, מה שנקרא, משפצים. לפעמים יש איזה קיר שככה התקלף קצת הצבע, ושם הברזל נחשף, אז שמים איזה טיח, וצובעים והכל מסתדר. אבל לפעמים יש מצבים יותר חמורים. יש מצבים שהקיר כבר עקום, אחת ושלום הבניין עומד על הקיר, הקיר יכול ליפול. הבניין יכול ליפול. כלומר, יש מצבים, אדם הולך עם בגד, הבגד יתלכלך. יש מצב שאתה מעביר מים, שם קצת מים, יורד. בסדר? יש מצבים שמים לא עוזר, אז אתה צריך סבון. יש מצב שסבון לא עוזר, אתה צריך אקונומיקה. יש מצב שאקונומיקה לא עוזרת, יש כל מיני תכשירים חדשים, אתה צריך שלוש פעמים כביסות באקונומיקה. ויש מצבים, חס ושלום, שבהם הקטם נהפך להיות חלק מהבגד. זורקים את הבגד. האם חס ושלום בעם ישראל אפשר לזרוק את הבגד? לא. אבל אם יש מצבים של שבירה עד כדי כך שצריך כנראה לשבור באופן קשה מאוד כדי לתקן את הגלקול ביסודו או בשורשו, כן. זה תאומת עבודה זרה. תאומת עבודה זרה זה בעצם איזה מין גלקול רוחני באומה הישראלית שהגיע לא עד השורש, כמעט עד השורש. בואו נקרא זה שוב. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי נטמע ישראל לדי תאומת עבודה זרה, נתחלחלה התומעה כל כך, נתחלחלה מהשון חלחלה בנפש הישראלית, עד אשר היה הכריח לשבור הכל. האם באמת לשבור הכל? לא. לשבור כמעט הכל. היום אנחנו מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. נא לחזור טיפה אחורה. לפרק א', פסקה י' ד' ועמוד קוף מ' ב'. רק תאמינו לי שזה אצלנו אין אפשרות לקלקל עד, עד, עד למטה, עד פנימה. אז תראו שנייה, בפסקה י' שורה רביעית, אמנם אם אין הגילוי של ההשתלשלות, כאן מדובר על הבחירה החופשית, נעזוב כרגע את כל החשבון פה בפסקה, אמנם אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין הערס פועל. אבל אם זה מגיע לרשימה נפשית, לרושם נפשי, הערס פועל. ומה עם ישראל? תקפצו רגע שורה וחצי, סוף, סוף, שלוש שורות לפני הסוף, סוף השורה, ישראל נזדקחו כל כך, כלומר, הזיכוך הישראלי ביסודו, בעצמיותו, עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודות. כלומר, אי אפשר לאבד את הסגולה. בנים אתם לשם אלוהיכם בכל מצב. אבל יש מצבים שבהם החטאים הם קשים, ובהם צריך לשבור. וכששוברים, יש בניין שאפשר לבנות עליו קומה שנייה על גבי קומה ראשונה, אף על פי שקומה ראשונה צריכה חיזוקים, צריכה תמיכות, אבל אפשר לבנות לקומה שנייה. יש מצבים שאי אפשר לבנות קומה שנייה, קומה ראשונה, צריך להרוס כל הבניין, לבנות מחדש. עבודה זרה, זה לא הייתי אומר להרוס את כל הבניין, זה להרוס כמעט את כל הבניין ולבנות מחדש. טוב, בבקשה. אני אפילו הייתי רוצה לחזק את מה שאתה אומר שזה מאוד חשוב, מה שאתה אומר, שזה לא רק הכרחי, זה ה-DNA של המציאות. כלומר, כשהקב"ה ברא את העולם, זה הטבע של העולם. לעולם גדול ורחב הוא הרוח מעולם המעשה, ברור. בואו, דרך אגב, האם הפער הזה מתישהו יסתיים?
לא.
בעולם הזה, גאולה באופן יחסי נקראת איזה רוח שמופיעה במעשה. אבל חז"ל אמרו כבר, צדיקים אליהם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ובעולם הבא מחיל אל חיל. אם כן, אין סוף. אז תמיד במרכאות, העולם הבא זה לא עולם מעשי, אבל באופן יחסי, תמיד היחס שבין האינסוף לבין המציאות, העולם הבא הוא לא מציאות, כן, אבל לבין המציאות המגלה את האינסוף הזה, תמיד ייווצר פער, כי האינסוף כשמו כן הוא, אינסוף. אז מה המספר האחרון במתמטיקה? אין מספר, אינסוף ועוד אחד. כן, זה התחכמות של מתמטיקה. כן? אבל אין מספר אחרון? אינסוף. אז תמיד יש פער, הגעתי לאחרון, רגע, יש עוד אחד בעצם. כן.
שאלה קטנה. אני יודעתי, הרב אמר שהמציאות היא מציאות של עבודה זרה, זה בעצם פער, שנוצר פער גדול מדי בין הרוח לחומר. ובעצם אתה צריך לפעול עוד בחומר בשביל שלא יהיה את הכתוצאה, ואם זה ככה, צריך לפעול עוד בחומר, בשביל שלא יהיה פער כזה גדול שגורם מסוג דבר לעבודה זרה,
לרוחניות לא מכוונת. מה שאתה אומר זה נכון, כאן הרב לא כל כך מתמקד בנקודה הזאת, אבל זה נכון שכשהפער הוא נהיה יותר מדי גדול, אז האליליות זה איזה מין התמכרות לחומריות כשהרוחניות לא מחיה אותה בצורה נכונה. זה בעצם מילים יכול מה שאתה אמרת. זה נכון, אבל כאן המיקוד של הפסקה זה לא זה. כלומר, אני אגיד רגע את זה אחרת. למה הרב חותר בעצם? הפרק הזה לאומיות ישראל. לאומיות ישראל זה המצב שבו העולם הרוחני שלנו מופיע בחיים המעשיים בצורה תקינה. זאת אומרת, עם ישראל כולו מתקבץ בגלויותיו לארץ ישראל, מקים מדינה. בואו רגע נצר ציור, בסדר? אבותינו, ספר בראשית. יציאת מצרים, מעמד הר סיני, 14 שנות כיבוש וחלוקה, מלכות שאול, מלכות דוד, מלכות שלמה. זהו, ההיסטוריה הייתה צריכה להיגמר במלכות שלמה. שם בעצם נגמרה המטרה, אם אפשר לומר, של בריאת העולם. בית מקדש, שלמה המלך, האלף לך שלמה וכו', כל המציאות שנקרא שלמה המלך. איך יכול להיות שבית מקדש נחרב? איך יכול להיות שיש חורבן מלכות? איך יכול להיות שיש גלות? אנחנו אולי התרגלנו לזה, כי אנחנו בפרספקטיבה היסטורית, א' כבר אולי שכחנו חס ושלום, וב' אנחנו כבר חזרנו הביתה פעם ראשונה, וחזרנו הביתה פעם שנייה. אבל כל עצם זה שבכלל יש מציאות של לאומיות ישראל מתפרקת. איך יכול להיות? לאומיות ישראל זה ה-DNA של ההיסטוריה, זה ה-DNA של עם ישראל, זה ה-DNA של הבורא בבריאה. איך יכול להיות שיש מצב כזה של שבירת לאומיות ישראלית? לאומיות ישראלית, איך זה יכול להיות? זאת השאלה שעומדת כאן בבסיס הפסקה הזאת. תשובה, יש מצבים שהבחירה החופשית של האדם כל כך קלקלה, עד כדי כך שאפילו הכוח הרוחני הגיע לשפל כזה, שצריך להרוס, כאן הרב אומר את הכל, היה הכרח לשבור את הכל, לשבור כמעט את הכל.
הגלות זה בדיוק התפתחות.
הגלות היא אמורה להיות התיקון של אותו מצב מקולקל.
זה התפתחות של הרוח בלי התפתחות של החומר.
בסדר, אבל אתה צודק, אבל אני לא רוצה להגיע למשפט הזה פה, כי הרב פה לא מתעסק עם המשפט הזה.
זה התיקון בעצם, התיקון של הרוחניות.
הרב כאן לא מדבר מה התיקון של הגלות, הרב כאן אומר איך בכלל יש אפשרות פוטנציאלית למציאות שנקראת גלות. איך אם נחזור עוד פעם לכותרת, איך יש מצב שלאומיות ישראל, שהיא האידאה שדרכה הקדוש ברוך הוא מופיע בבריאה, איך יש מצב שזה נשבר? איך יכול להיות? זה לא יכול להיות. זה כמו שנגיד, אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם חי, איך יכול להיות שאדם מת? הקדוש ברוך הוא ברא אדם חי. מאיפה הופיע המיטה בכלל בעולם? תשובה, א', גם המיטה היא לא מיטה מוחלטת, יש המשכיות חיים. ב' ברמה הלאומית, גם מה שנראה לנו מיטה, זה לא מיטה מוחלטת, יש לנו המשכיות חיים. דרך אגב, את זה הכוזרי כותב, כשהוא צריך להסביר, כשרבי יהודה הלוי צריך להסביר לכוזרי, איך להבין את הגלות. הוא אומר, אמנם כלפי חוץ זה נראה לך איזה מוות מוחלט, יש כאן איזה לחלוכית חיים שעוד תקום ותחיה עוד. יש איזה עצם לוז, שהיא ממנה ייבנה הגוף לתחת אמיתי. אז האומה הישראלית, למרות שכלפי חוץ, היא נראית לך מחוקה לחלוטין, שזה מה שאמרה הנצרות, כן? יש כאן משהו שלא נשבר ולא יישבר לעולם. אבל כאן הרב רוצה להדגיש את הנקודה של איך בכלל יש פוטנציאל שבירה. בסדר, זאת ההדגשה כאן בקטע הזה. כן. רק שנייה, כן.
הרב, אפשר לומר שזה לא נובע מהמגמה של מה שאמרנו, של לדעת מה כן אלוקים ולא מה לא.
עוד פעם, אתם שואלים, אתם עכשיו מנסים לתרץ, לתת הסברים לזה. אנחנו כרגע מדברים על עצם זה שבכלל המציאות הזאת אפשרית. האם אפשרי שהאדם יחטא? כן. מה הסיבות לחטא? זה כרגע לא הנושא. האם אפשרי שהלאומיות הישראלית, שהיא הכלי שדרכה מופיע האלוקות בעולם? זה משפט חשוב במשפט הזה. אמרנו אותו בשיעורים אחרים. האם יכול להיות שהכלי הזה, חס ושלום, יישבר? כן. יש מצב של קלקול כזה שזקוק לשבירה. רבותיי, בוא נדבר ברור. יש מצב שברכב הולך מנוע? כן. יש פוטנציאל כזה שלא הולך מנוע? אולי הולך מנוע. אז מה עושים? מחליפים מנוע. עכשיו, האם בעם ישראל יכול ללכת חס ושלום מנוע? לא. אבל אפשר לעשות שיפוץ מנוע. עכשיו, כל מכוני רכב יגיד לך שיש שיפוץ מנוע ויש שיפוץ מנוע. נכון, לפעמים מי שפעם היה במוסך, הוא כשרואה את המנוע, כמה שנקרא, מפורק לגורמים. וזה שם זה. מדרגות בחורבן מנוע, נקרא לזה ככה. בסדר? אז יש מציאות כזאת, זה מצב נורא. אנחנו צוחקים, אבל זה מצב נורא. זה מצב נורא שיש אפשרות שהכלי שדרכו מופיע אלוהות לעולם, הכלי הזה נשבר. ודרך אגב, הכלי הזה נשבר פעמיים. ובפעם השנייה הוא נשבר. וגם בתהליכי גאולה של בית ראשון ובית שני, ואנחנו בדרך לבית השלישי, לא הצלחנו לתקן לגמרי את השבירה. בית שלישי, בעזרת השם, כן. אז מצד האמת, הם לא צריכים להזדעזע מהמשפט הזה. כן?
אז כל הקולות שיש בכלל חופשי, תמיד יש אפשרות שזה יקרה. הרב יצחק שלמה המלך, שלמה המלך בחר להביא נשים נוכליות.
קודם כל בוא נסנגר על שלמה המלך. הזכרנו את זה כמה פעמים. הרב אומר בשמונה קבצים שבעם ישראל יש שני קווים, שני צירים. ציר אחד זה הציר הפנים ישראלי, ציר שני זה אב המונגויים, האחריות שלנו לתקן את העולם. אומר הרב שאברהם אבינו, משה רבנו, שלמה המלך, זה ציר אחד. כבר אני מסביר. אהרון הכהן כמשל זה ציר שני, שבט לוי, ציר שני. זאת אומרת, הציר הפנים ישראלי הוא הציר של אהרון הכהן. אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. והפקו אותו כל בית ישראל. איזה מין שבט לוי כזה שהוא פנים ישראלי בתוך הקודש, איזה מין אליהו הנביא ישיב לאבות הבנים, לבנים על אבותם. אז יש ציר שהוא פנים ישראלי, שהוא כל הקודש ישראלי, טהור נקי. ויש ציר שני באומה הישראלית שהוא אחראי לתקן את האנושות. אברהם אבינו אב המון גויים. אומר הרב, התפקיד של אברהם אבינו, להיות אב המון גויים, שלפי הנציב זה לא לגייר את הגויים, אלא להשאיר את הגויים כגויים, ולמרות זאת להיות אב המון גויים, את זה עשה משה רבנו כשהכניס ערב רב ביציאת מצרים. משה רבנו חשב שהגיע הזמן לתקן עולם, על ידי שנכניס אפילו את הצדדים השליליים הנקראים ערב רב בתוך ישראל, כדי להיות אב המון גויים. וזה מה שעשה שלמה המלך, שלקח 1,000 נשים נוכריות. להכליל אפילו את הנוכריות של העבודה הזרה בתוך הכולליות של אב המונגויים. אכן קודם כל בוא נסנגר על שלמה המלך. גם למאן דאמר ששלמה המלך התחתן עם 1,000 נשים גויות שעבדו עבודה זרה וחס ושלום הוא בעצמו עבד עבודה זרה בסוף חייו, לפי ההבנה הזאת צריך להבין שבעצם הוא רצה להכליל את הכל, כולל כל הקלקולים בגרעיניותם החיובית, כדי להביא לגאולת עולם ותיקון עולם. ולכן לפי ההבנה הזאת למשל בית ראשון לא היה צריך להיחרב. לא היה צריך לחרב, זהו. ויש דעות כאלה בחזל, דרך אגב. שבית ראשון לא היה צריך לחרב. זה מצד האמת הפנים-פנימית. מה עשה שלמה המלך כשנשא 1,000 נשים? עכשיו, מצד ההופעה החיצונית, איך זה נראה לנו? זה נראה לנו נורא. ולכן באמת היה צריך לחרב בית ראשון, כי עבודה זרה, לפי המבט החיצוני שלנו, לכאורה חגיגה. נכון. טוב, אני מקווה שאנחנו מבינים את, את הכפילות הבלתי נסבלת הזאת. מצד אחד אנחנו אומרים, שלמה המלך קודש קודשי, מכניס בתוך כל החשבון אפילו את האלף לך שלמה. ומצד שני אנחנו רגע, זה עבודה זרה, זה צריך לשבור פה את העסק. פער. פער בין המהות הפנימית לבין הסדר ההופעה של המציאות החיצונית. לעולם גדול הרוח מעולם המעשה. טוב, מישהו רצה לומר משהו פה? כן, בבקשה.
אז שנבין טוב, אז בעצם כל הבעיה זה הבחירה החופשית שהאדם בחר לעצמו ולא לפי הרוחניות הטבעית.
יש באדם כוח רוחני. בוא נסכם בפשטות. האם יש באדם כוח רוחני?
כן.
האם הכוח רוחני הזה נמצא באדם הפרטי והציבורי?
כן.
האם הכוח רוחני הזה ביסוד הוא חיובי? כן. האם אדם יכול לטות אותו באופן לא חיובי? כן. האם יש, כשאדם מטה את הכוח הרוחני הזה באופן לא חיובי, האם יש מדרגות בלא חיוביות הזאת? כן. האם יש מצבים שבהם הלא חיוביות הזאת קיצונית עד כדי כך שצריך לשבור כדי לבנות מחדש? כן. האם את השורש הפנימי אפשר לשבור? לא. אז למה להסתבך? זה הכי פשוט ככה להסביר. בסדר? דברים פשוטים יחסית, כן. זה מה שכל הזמן, מה שמך, סליחה?
אלדד.
זה מה שאלדד כל הזמן מושך אותי, ואני אומר לו, זה לא המיקוד של הפסקה. זה המיקוד של הפסקה הקודמת. ואתה צודק. אבל זה לא המיקוד של הפסקה הזאת. כן.
כלומר, רוחניות כאן זה לא במובן שרוח בניגוד נכון, אלא
האידאה
שגם
המתיה... אני מעדיף להגיד רוח שלא מכוונת נכון, ומי שהיה בשיעור ההוא, שדיברנו על העבודה זרה והתחלנו לדבר קצת על בעל פאור, אז שם, עיבוד שיווי המשקל, הוא שהרוחניות נהפכה להיות במרכאות חומרית. כלומר, אנחנו פערנו את הפסולת החומרית שלנו על גבי איזה כוח רוחני, ואמרנו שאנחנו בעצם האלוהים. זה מין התמכרות מוחלטת לחומריות הטוטלית של האדם, כולל הצד הפסול שבו הנקרא צועה במחינה מקודם. זה היה סוג העבודה זרה של בעל פאור, שכמו שהזכרנו, מתו פי שמונה מחטא העגל. 24,000 מול 3,000 מחטא העגל. זה פי שמונה יותר חמור מחטא העגל. אבל חטא בעל פאור מתחבל לנו. אבל מצד האמת זה הרבה יותר חמור. אבל לא פעם, זה לא המיקוד של הפסקה עכשיו. המיקוד של הפסקה עכשיו הוא שיש מצבים בהיסטוריה הישראלית שהלאומיות צריכה להישבר. תכף נראה נפלא, וזה קצת יתחבר למה שאתם אומרים, אבל בכל זאת הרי הכוח הרוחני נמצא. אז מצד אחד עבודה זרה, אבל מצד שני, רגע, איפה הוא מופיע באיזה סוג של נקיות? בואו נראה רגע את סוף המשפט הזה. ולא הייתה הנטייה יכולה להתקיים בתארתה, כי אם ביותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. הסבר פשוט. כשאנחנו קלקלנו את הכוח הרוחני הזה, עד כדי עבודה זרה, עד כדי שבירת הכל, אבל יש חוק שימור אנרגיה, נכון? אז לאן הכוח הרוחני הזה? במחאות, כן? חוק שימור אנרגיה רוחני. אז לאן הכוח הרוחני החיובי הזה נעלם? איפה הוא עכשיו נמצא? הרי הוא לא התפורר. הוא לא מת. הוא נמצא באיזשהו מקום. תשובה? עולם הבא. אז באיזה עולם התחלנו לחיות בגלות? מצד אחד אנחנו עובדי עבודה זרה, פה בעולם הזה. רוחניות מקולקלת נורא, עד כדי לשבור כמעט הכל. ומצד שני, אותה רוחניות טהורה התעלתה לאיזה מרומה עולם הבא, ואז בני אדם, אני אומר את זה בצורה פשוטה, עם ישראל הגיע למצב שהוא מיואש לגמרי מהעולם הזה, תראה איזה עבודה זרה, והוא מקמה על איזה עולם הבא, העולם הבא. ואז התחיל להופיע החיזיון הזה, החזון הזה, החלום הזה של עולם הבא. התחלנו לדבר על העולם הבא. למה התחלנו לדבר על העולם הבא, וזה קשור למה שאמרת מקודם? כי התייאשנו מהכישלון הכמעט מוחלט של העולם הזה. אני אומר את זה רגע בצורה אחרת, קצת מתקרבת למה שאתה אומר. אם אדם מתחיל לדבר יותר מדי על העולם הבא, אם עולם המחשבות הרוחני שלו הוא יותר מדי סביב הסוגיה של גן עדן עולם הבא, שזה שני דברים שונים, זה מראה שבעולם הזה יש פער נוראי בין הרוחני לחומרי. אז העולם הבא זה איזה פתרון לכישלון שלו בעולם הזה. זה קשור למה שאתה אמרת מקודם. בסדר? אז זה מין מצב פרדוקסלי כזה, שבעולם הזה הגענו לכזאת שפלות רוח, וכביכול את אותו גרעין רוחני חיובי רוממנו הרבה מעבר לעולם הזה, כי בעולם הזה התייאשנו, ועכשיו עולם הבא. דרך אגב, זה יכול להסביר גם תופעה מאוד מצויה אצל בעל תשובה נקווה לא מצוי, שמצד אחד אתה יכול לראות איזה מין התרוממות רוח, בועתית, רוחנית, קדושתית, למעלה מן העולם הזה. נכון, כשהוא מתפלל תפילת מנחה, אז הוא בעולמות עליונים, ואחד כשהוא נפגש עם העולם הזה בארוחת צהריים, שם פתאום תחתיות, תחתיות, תחתיות. מזוי. אבל קודם כל אתם מסכים שזה מצוי? מצוי. פעם אמרנו, בשפה של סמינריון של כיתה ו' בערך, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יש בכל אדם בעצם הרבה מדרגות, אבל שלושת המדרגות הבסיסיות שבאדם נקרא לזה, זה הצד הבהמי שבו, בלשון שפתיים לנפש בהמית, הצד האדמי שבו, הצד האנושי, שכלי, מוסרי, והצד האלוהי שבו, נקרא לזה הצד המלאכי, בלשון הכוזרי, כן? יש העניין האלוהי מלאכי. אז כל אחד מאיתנו כולל יותר חלקים, אבל שלושת החלקים המרכזיים זה החיה שבאדם, האדם שבאדם, המלאך שבאדם. עכשיו, מה אנחנו צריכים להיות? אדם. אנחנו צריכים להיות מלאכים בתוך המציאות שנקראת אדם, בתוך המציאות שנקראת בהמה. שהמלאכיות האלוהית תאיר את המציאות האדמית ותאיר את המציאות הבהמית שלנו. זה מצב נורמלי. אבל לפעמים יש אדם שאין לו כוח להיות אדם. אז הוא חי ברמת הבהמה וברמת המלאך. קראנו לזה פעם באחד השיעורים, באי מלאך. נוח לו לדלג על המדרגת אדם, והוא בהי מלאך. זה הנצרות דרך אגב. שבפרק ב' היא אומרת לך, לך לשבת, ובפרק א' היא אומרת לך, לך לעולם הזה. לך לששת ימי המעשה. בהי מלאך, זה מין, זה לא אנשי קודש טיעון לי. אנשי קודש, המילה קודש והמילה אנשי, אין ביניהם חיבור לפי התפיסה הנוצרית. אלא או שאתה מלאך קודש, או שאתה פרא בהמה. בהמת פרא. בהי מלאך. עכשיו, מצד אחד זה נותן איזה שקט מדומה לאדם, באומן הרוחני, כי כביכול הוא חי גם את מדרגת הרוח וגם את מדרגת החומר. אז הוא גם מלאך וגם בהמה. כשהוא לומד בבית המדרש הוא מלאך, כשהוא אוכל ארוחת צהריים הוא בהמה. אז זה נותן לו איזה שקט, כי אם הוא רק בהמה או רק מלאך, הוא היה מרגיש שמשהו חסר לו. נכון, הוא היה מרגיש שכוח חיים לא יוצא לפועל. אבל אם הוא גם בהמה וגם מלאך, הוא מרגיש טוב, לכאורה. כי הוא מוציא מהכוח לפועל את כל הכוחות. כן, אבל הוא מוציא את כל הכוחות האלה בסתירה, מוחלטת. אז זה מין, עבודה זרה עד כדי לשבור הכל ועולם הבא. זה נורא, זה מצב נוראי המצב הזה. והמטרה שלנו זה לא להיות לא בהמות ולא מלאכים ולא בהי מלאכים, אלא להיות אנשי קודש. וזה מסובך. במילים של חז"ל, שהעולם הבא יהיה כבר בעולם הזה. שכבר יהיה פה. אני רוצה רגע להרחיב את הדיבור על זה, אם אפשר. אפשר להרחיב רגע את הדיבור על זה. דברים חשובים, אמרנו אותם הרבה פעמים בהקשר הזה, זה ממש, זה משפריץ לי מהפה, אני לא יכול לא להגיד את זה. יש כמה משניות שחז"ל רצו ללמד אותנו, למשל לפי הפירוש של הרב חרל"פ, שהעולם הבא והעולם הזה זה בעצם מציאות אחת. זה בעצם המשכיות אחת. למשל, חז"ל אמרו, אמר רבי יעקב, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. טוב, ההסבר הפשוט כולנו מכירים. אומר הרב חרל"פ, הפרוסדור בלשוננו היום מסדרון, הטרקלין בלשוננו היום סלון. מה חז"ל רצו להגיד שהעולם הזה דומה לפרוסדור והעולם הבא דומה לטרקלין? שהעולם הבא והעולם הזה זה באותו בית. לא מצאנו בית שיש בו רק מסדרון, ולא מצאנו בית שיש בו רק סלון. בבית נורמלי, נורמטיבי, יש מסדרון שמוביל לסלון. יש סלון שמאיר את המסדרון. זה מצב נורמלי. אז מה רבי יעקב רצה לומר במשנה במסכת אבות? אל תחלק בין העולם הזה לעולם הבא. תדע לך שהעולם הבא הוא מאיר לעולם הזה, והעולם הזה הוא מוליך לעולם הבא. המסדרון והסלון זה באותו בית. זה לא שני בתים שונים. עכשיו, כל התפיסה הרוחנית וכל החיים הרוחניים הם תולדה של, ביוק מה שאמרנו עכשיו, האם אני מבין את העולם הזה ואת העולם הבא כשני בתים? ואז העולם הבא זה איזה מיאוס, איזה מוקצה מחמת מיאוס, ואני בדיעבד ואנוס ואני ברירה, ואני כל מה נחולים על העולם הבא. ולכן בעולם הזה בוא מה שנקרא, אפשר קצת לזייף, או אם אין לי ברירה בשביל העולם הבא, אז נתנהג כמו שצריך, אבל אני לא באמת מקדש את החיים בעולם הזה. כי העולם הזה הוא מאוס ומזולזל בכלל. זאת אפשרות אחת שהיא אפשרות כמובן מוטט, ולצרינו הרב היא המציאות היותר מצויה. ויש תפיסה אמיתית שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין, וזה באותו בית. ואם לא שמנו דלת במסדרון שהאור של הסלון לא יכול להאיר את המסדרון, אז אין שם דלת. אז המסדרון מואר מאור הפרוסדור. המסדרון מואר מאור הסלון. נפלא. זה עולם הבא, באמת. ומשנה שנייה, על פי פירוש נפלא ביותר של הרב חרל"פ, אמר אנטיגנוס יששכרו כידוע, פרק א', משנה ג', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מבדיל הרב חרל"פ בין המילה פרס למילה שכר. אני אומר משפט שהוא לא אומר, אבל רק כדי להסביר. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא על מנת לקבל שכר. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין פרס לשכר? קודם כל הגדרה, אחרי זה ניתן דוגמה. פרס... כן, כן, אבל מה ההבדל? פרס... פרס זה לא תוצאה ממלא של הפעולה. שכר זה תוצאה שהיא ממלא לפעולה. הסבר. אם אני אומר לילד, לדוגמה, אם אתה תעשה שיעורי בית, תקבל ופלה, או בלשון החבר'ה בפלה. כן? האם יש קשר עצמי בין הבפלה לבין שיעורי הבית? לא. כי אתה יכול להגיד לו באותה צורה, אתה תלך לשחק אחרי צהריים כדורגל עם החברים, אתה תלך לראות פורמולה אחת בגן הפעמון. הייתי יכול להגיד לו כל מיני דברים, נכון? אז עובדה שאני אומר לו, רק את זה, אז אין קשר מהותי בין התוצאה לבין הסיבה. אם כן, פרס זה שהתוצאה היא לא ממין הסיבה. ולכן התוצאה היא אקראית. כי הייתי יכול להגיד לו, חוץ מהבפלה, כדורגל, משחק מחשב, קרמבו וכו'. מה זה שכר? שכר זה אם אני אומר לילד, אם אתה תעשה שיעורי בית, אתה תהיה ילד אחראי, שעומד במשימות שמוטלות עליו, אתה תהיה ילד חכם. התוצאה היא ממין הפעולה. אומר הרב חרל"פ, מדהים. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב בעולם הזה, כשאתם תופסים את העולם הבא כפרס, כלא שייך לעולם הזה, כחיצוני לעולם הזה, כעולם אחר לגמרי, יש עולם של מסדרון ויש עולם של סלון. לא, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב מעל לקבל שכר, שהעולם הבא הוא תולדה ממלאית של העולם הזה. לכן אדם שחי חיים רוחניים באמת, סוגיית העולם הבא לא מטרידה אותו. אבל אדם שהוא בחינת עובד עבודה זרה, הוא כל הזמן מנסה לנחם את עצמו בעולם הבא. בסדר? כן. מה שמך? שלום אודי. אודי חמודי, כן.
למה בן אדם לא יעניין אותו מה מסוגיית העולם הבא שלו? כי אני מבין למה...
כי הוא חי כבר פה עולם הבא. הוא חי פה. האור מהסלון מאיר לו כבר. והולך אותך קוממיות, אמר רש"י במקום השם חז"ל, שתי קומות. קומת העולם הזה, קומת העולם הבא.
אבל מי יכול להגיד שהוא חי כאילו שהוא חי באופן מלא את האנשים?
מלא אף פעם לא יהיה מלא. תמיד העולם הרוח גדול מעולם המעשה. אבל לפחות האדם הזה, הייתי אומר, נקודת אחיזת החיים הבסיסית שלו. בסדר החיים הבסיסי שלו זה מהמקום הזה שהוא משתדל כמה שניתן לחיות חיים רוחניים אמיתיים. העולם הבא לא מטריד אותו.
גם נהנה מהיתרון של העולם הזה של יפה שאחת קריבית.
נכון, נכון. אבל העולם, הוא לא עסוק בסוגיית שכר ועונש כל הזמן. הפוך, זה מעליב אותו שכר ועונש. זה כמו שתגיד, זה כמו ילד שלומד, תגיד לו, אתה יודע, אם תלמד יפה תקבל סוכריה. טוב, אז אולי ילד, כן, אבל אדם הם מבוגר. זה כמו שאני אגיד לך עכשיו בשיעור, אתה יודע מה, אם תקשיב יפה, אני אקנה לך קרמבו. זה יעליב אותך, משפט כזה. איך אני לומד בשביל קרמבו? אני לומד בשביל ללמוד, עם כל המשמעויות של זה.
אבל נגיד בסוגיות אחרות...
רגע, אתה מסכים איתי שאם הייתי מציע לך קרמבו, אם תלמד יפה בתחילת השיעור היית נעלב? לא, זה יפה, לא, זו דוגמה טובה. אז למה ילד לא ילמד בלי קרמבו? כי הוא לא במקום שלך, כאדם בוגר שיש לו הזדהות פנימית ובחירה חופשית ושייכות אמיתית לדברים.
ויש ממה שהאדם יש לו אינטרס בדבר, הרי אנחנו לא עושים שום דבר לשמה גם הוא.
נכון.
נכון? אז למה מדמית שאנחנו מדברים על העולם הזה, כשאנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו מבינים את זה שבן אדם לא יכול להיות מלאך. יש לו צד
בהמי. בהמי אנושי.
כן. אז למה שאנחנו מדברים על העולם הבא, אנחנו לא מסוגלים, כאילו, מרתיע אותנו היצר של האדם, כאילו שהוא אכפת לו מהעונג שלו בעולם הבא.
לא הבנתי את השאלה.
גם כשאנחנו מדברים נגיד על דברים בעולם הזה, כמו נגיד דוגמה שבן איש לאשתו אין, אז אנחנו מבינים שלאדם יש אינטרס, ואנחנו רואים האינטרס לך זה דבר נורמלי.
זה נורמלי.
כן, אז למה שאנחנו מדברים במושגים של העולם הבא, אנחנו לא מבינים שהאינטרס לבן אדם הוא
אדם. לא, עוד פעם, זה לא אמרנו שאין לאדם נטייה לאיזשהו עולם אחר מהעולם שבו הוא חי. הדשא של השני תמיד יותר ירוק. זאת נטייה, יש לו מנה חוצה 200. זאת נטייה נפשית בנפש האדם. בסדר. השאלה כמה הנטייה הנפשית הזאת היא הופכת להיות מרכזית. כמה היא משמעותית. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו שאף על פי שזאת הנטייה שלנו. ששורשה ומערב בעינייה זה שלא נסתפק אף פעם ביש, אלא תמיד נרצה להתקדם יותר. שנכוון את, את הכוח הרוחני הזה, למשל, נכוון אותו נכון. ואני לא חושב שלכוון למטרת העולם הבא זה הכיוון הנכון. יותר מזה, הרב אומר במהלך הידיעות שהתורה בכלל לא דיברה על העולם הבא. וחז"ל התחילו קצת לדבר על העולם הבא. והראשונים קצת יותר, ובאחרונים זה נהפך. ספרי אמונה זה ספרים על העולם הבא. מספרים לך על אנשים שחזרו מהחיים. חזרו מהמוות אל החיים. זה נקרא ספרי אמונה. זה לא ספרי אמונה. זה ספרי סיפורים. סיפורים, טוב, גם ילדים אוהבים סיפורים. אנחנו לא אומרים שאין עולם הבא, ולא אומרים שהתענוג בעולם הבא הוא לא יותר עליון. אבל זה לא, זה לא מרכז הכובד. טוב, בבקשה, כן.
בעצם...
כבר רוצים.
בעצם לפי זה לא לדבר על העולם הבא, זה לדבר על... זה לתפוס אותו בפרופורציה הנכונה.
נכון.
כי אם העולם הבא הופך להיות עוד חלק מהריחוש שלי, נכון. לא שף לכסף, אני
חושב לשם. פרוסדור וטרקלי. פרוסדור וטרקלי, אנחנו באותו בית, באותו בית.
אז זה הופך את העולם הבא באמת לשאיפה לדבקות באלוקים ולא שאיפה נכון. לעוד הישגים.
הרי זה סוג של פרדוקס, אני רוצה רגע להגיד משהו. אם עולם הזה ועולם הבא זה אותו בית, אז זה פרדוקס כזה. אם אני בעולם הזה מתאים לעולם הבא, כי כבר אני חי את העולם הבא בעולם הזה, אז כשאני אגיע לעולם הבא, זה זרם אחד, זה זרם אחד של חיים, זה מתאים. אבל אם אני כל הזמן חולם על העולם הבא, ואני לא חי את העולם הבא בעולם הזה, והעולם הבא מצד האמת זה המשך ספונטני, כן, המילה ספונטני לא טובה, אבל המשך טבעי של העולם הזה, אז כשאדם, כשאני אחיה, כשאני אגיע לעולם הבא, זה, אני בכלל לא שייך לשם. אני חי בדמיונות, אני בכלל לא שייך לזה. תבינו את המשפט הזה? הפוך על הפוך. אם אני חי בעולם הזה את העולם הבא, אז מילא כשאני אגיע לשלב הבא של העולם הבא, העולם הבא יהיה המשך טבעי של העולם הבא בעולם הזה. כי אני כבר בעולם הבא, הוא כבר בא, הוא כבר פה, לא העולם שיבוא בעתיד, העולם שבא. אז יש המשך טבעי של העולם הבא, העולם הזה והעולם הבא. יפה. אבל אם אני לא חי בעולם הזה את העולם הבא, אלא אני רואה בעולם הזה איזה מין מוקצה מחמת מיוז, ואני כל מיני חולם על העולם הבא, כשאני אגיע לעולם הבא אני בכלל לא מתאים לשם. אין לי שום רלוונטיות לשם. אני לא שייך לזה. לא שייך. אז זה הפוך על הפוך. כלומר, כל מי שמרחיק את העולם הבא מהעולם הזה, הוא מצד האמת פחות מתאים לעולם הבא שם. כי כשהוא יגיע, זה פרס, זה לא שכר. כן.
כמו באדם קנאי, שחי את מה שאין לו, ולא חי את מה שיש לו.
נכון. וזה נורא. זה נורא שאני כל מסתכל על החצי היש, מסתכל על החצי הריק. אין. המציאות היא אותה מציאות. חצי כוס מלא, חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה. כל השאלה זה מה נקודת היחס שלי. רואה את המלא, רואה את הריק. טוב, נראה לי נעצור פה. אז בואו רק נקרא את כל המשפט הזה בפעם אחת בריצה מהירה. מפני שבכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי נטמע ישראל לידי תאומת עבודה זרה, פסיק, נתחלחלה התאומה כל כך עד אשר הכרח היה לשבור הכל, כמעט הכל. ולא הייתה נטייה יכולה להתקיים בטהרתה, כי אם ביותה, איזה נטייה? נטייה של הכוח הרוחני, ובפרט בקיבוץ הלאומי, כי אם ביותה מפני אמונה וקדושה של עולם הבא. מצב קיצוני טוטלי, נורא. עכשיו אומר הרב, אבל הגלות תיהרה את זה קצת, ואתה אף שניתר הרוח הרבה צירוף הגלויות מכל מקום. טוב, נראה בהמשך, בזאת השם. שבת שלום, ברוכים תהיו, יישר כוח.